extra room. And we're anyway. ביקשתי קצת להתייחס לשאלות. אז יש לנו בראשונים שאומרת שיש בנת ברנת, מכיוון שהטעם החלב יוצא מהקף אל הירקות, אז אחר כך הוא נפגע את הדם של הבשר, ואם זה נת ברנת אז זה מותר. זה דעת השולחן ערוך, שדבר כזה מוגדר נת ברנת ואז זה מותר. זה שאלה שהיא שאלה שיכולה לקרות כל יום, כן? בלי קשר לסיבוך הזה, שאנחנו מדברים עליו שאין פה שתי גדרות. סתם, בגדרה של ירקות ושרית, שמישהו בטעות, סתם קו חלבית. זה דבר מאוד נפוץ, כאשר במקרה מישהו זר, שם את המטבח, בעיקר השאלות זה כאשר אנשים זרים נכנסים. בעלי הבית, בדרך כלל כבר רגילים, יודעים, אבל לפעמים קורה שיש איזה גיס, לוחות, שהם צריכים לשאר, ואז קורה בלבולים. בכל אופן, המקרה הזה הוא מפורש בהלכה. כן? זה מחלוקת השולחן ערוך והרימה. האם דבר כזה נקרא נת ברנת? לפי דעה מכילה, זה נקרא נת ברנת, כיוון שאתה יוצא מההגדרה אל הירקות, דבר לברנת, וזה מתערבב בתוך הירקות, לפי הדעה המחמירה זה לא נקרא לברנת, מכיוון שזה כאילו מתערבב בבת אחת. כן, הטעם של הבשר שיוצא מהגדרה בשרי, והטעם של החלב שיוצא מהכף, כאילו מתערבבים באופן ישיר, ללא הירקות, לכן הם מחשיבים את זה, שזה לא נברנק, לכן לפי שיטתם, אז יש פה איסור. זה מחלוקת ראשונים. הירקות הם נד ברנת לכאורה, אם הירקות זה לבד אז זה נד ברנת, נכון? כמו המקרה הזה קוראים לו כערות שהותחו, ככה קוראים למקרה הזה, כערות שהותחו. מה זה כערות שהותחו? זאת אומרת שאם יש לנו שעורה יש בתוכה מים חמים, כן, נגיד זה כלי ראשון, ואין בתוכה כלי בשרי, כלי חלבי, בשרים יש להם ביחד כדי לשטוף אותם, כן, רוצים לשטוף את הכלים במים רותחים, אז שמים, זה נקרא כערות שהותחו. אבל זה אותו רעיון, לא משנה אם זה ככה או ככה, אין לנו בשרים וחלבים בתוך משהו אחר, זה מחלוקת הראשונים. ספר התרומה מחמיר בזה, הוא אומר שזה נחשב כאילו במפגש ישיר בין הטעמים, ולכן הכל אסור. והר"ן וכולי מביא את הלהקל, וזה מחלוקת שולחן ערוך ורומה, מופיע גם בסימן צדיק ה' וגם בסימן צדיק ד'. אז בכל אופן, לפי שיטת ההגמרא, אז ההגדרה הזאת אסורה בגלל שזה לא נקרא נד ברנת. לכולי עלמא, ההגדרה הזאת אסורה מדרבנן. אם הקו נכנסה לתוכה. אבל מה הבעיה שלנו? שיש לנו ספק לאן הקו נכנסה. האם היא נכנסה לפה או נכנסה לפה. אז אם היא נכנסה לפה, זה ספק זה דרבנן. אסור ברור, אסור דרבנן. אם היא נכנסה לפה, אז יכול להיות שזה איסור תיאורטית, אפילו איסור דאורייתא, לפי שיטת הרמ"א. אבל בסופו של דבר, שיטת הרמ"א היא שיטה מחמירה. כלומר, ברור לנו שיש ספק האם נפסוק כמו הרמ"א או לא. יש בזה מחלוקת בראשונים, מחלוקת בפוסקים. כל קדרה, אם הייתי בטוח שהקו נכנסה אליה, היא אסורה. אבל בכל אחד מהקדרות, כיוון שזה רק ספק, השתיהם צריכות להיות מותרות. כאן זה ספק דרבנן, ספק דרבנן כולה. כאן זה ספק ספק. כי זה ספק האם בכלל נכנסה הקו. גם אם הקו נכנסה, הרי זה מחלוקת. האם האוכל פה מותר או אסור? לפי הרי מה זה אסור? אבל באמת זה ספק. אז כיוון שזה, יש לנו שתי ספקות, אז היינו יכולים להקל בקדרה הזו. כלומר, כל קדרה בפני עצמה, זו מקרה הזה, אם אני הייתי בטוח שהקו נכנסה לתוכה, זה היה אסור, אבל כיוון שזה ספק אם הקו נכנסה לתוכה, אז שניהם צריכות להיות מותרות. כל אחד בפני עצמה הייתי מתיר אותה. ברור מה שאני אומר, רבותיי? משהו לא ברור, אז תשאלו, שלא יהיו ספקות. מספיק. יש מספיק ספקות על הלוח. אז אם שתיהם בני אומן, אז הכל אסור. דבר אסורה, גב אסורה, וכל אסור. אם יש אחד שהוא לא בן יומו, אז יש אוכל מותר. מצה נותן דם לפגן. אז אנחנו פה נמצאים במצה מאוד מעניין. שיש לנו שתי גדרות, כל אחד בני ישראל מותר. זה ספק. זה ספק דבר לכולה, זה ספק ספק לכולה, אז כל אחד לבד מותר. אבל אנחנו בטוחים שיש אחת שאסורה, עונה מדי רבנן, אבל אנחנו בטוחים שיש אחת שאסורה מדי רבנן, כי כל אחד אמרנו שאם אני יודע שהקו נכנסה לתוכה אז היא אסורה מדי רבנן, כי אשכנזים לפחות. עקרונית, במקרה כזה, צריך לעשות שתי הגדרות. מכיוון שאנחנו לא יכולים להעדיף בדבר מסוימת, אז זה הגדרה שנייה. כאשר יש שתי הגדרות, אפילו שכל אחד יספק את הרבנן, אבל יש אחד מהם שוודאי איסור, ואם אני אתיר את שתיהם, אז איסור לאן הלך. ואם אני אתיר אחד, אז רגע, למה את זאת ולא את זאת? שני שבילים, אם באו ביחד זה אסור, זה בדיוק דומה לשני שבילים, אבל שני שבילים אם באו ביחד זה אסור. לא משנה, אבל שאלו את שתי הגדרות, השאלה היא שאלה שתי הגדרות ביחד, ובשתי הגדרות אחת ממסורה, אני לא יודע איזה, זה בדיוק כמו שני שבילים, שכאשר באים בבת אחת אנחנו מוסרים את שניהם. וגם לגבי גדרות יש מחלוקת בזה בראשונים, מה קורה אם באו בזה אחר זה. תיאורטית, אם הגדרה הזאת הייתה שייכת לראובן, זאת לשמעון, עם שני אנשים נפרדים, והם היו באים בזה אחר זה לשאול, אז יש בזה מחלוקת, בפוסקים. אבל המציאות שלנו זה אותו בית, אותם בעלים, אותו בן אדם, שבא לשאול על שתי הגדרות, לכן, לפי עקרון של שבילים, אנחנו צריכים לאסור את שתי הגדרות האלה. כאן נכנס לנו גורם שלישי, שזה השאלה, מה הקף? האם הקף זה בת יומה או לא בת יומה? אם אני בטוח שהקף בת יומה, אז באמת אני צריך לאסור את שתי הגדרות. אבל אם אני מסופק האם הקו בת יומה או לא, אז יש לנו פה ספק נוסף, ויכול להיות שאף אחד מהם לא אסורה, כי אם הקו לא בת יומה אז גם האוכל הזה מותר וגם האוכל הזה מותר. כל הדין שאמרנו שתי הגדרות אסורות זה בגלל שיש אחת ודאי אסורה, רק אני לא יודע איזה מהם. כיוון שאני לא יודע איזה מהם, אז אני צריך לאזור את שתיהם. אבל אם זה בכלל ספק, יכול להיות ששתיהן מותרות, אז אני מתיר את שתיהן. כלומר, אפילו אם הקף היא רק ספק בת יומה, אז במקרה כזה אני יכול להתיר את שתיהן. בסדר? אבוי סיין. טוב, בואו, לא רוצים שנעבור למקרה אחר, או שהם רוצים להתרכז בזה יותר, כן.
אם הגדרה של
הירקות
ספק לא בת יומה,
כן, אז גם כן. אפשר להתיר את שתיים. יכול להיות שהיא לא אסורה בכלל, זה יכול להיות שאין פה בכלל איסור. כי אם הקו נתחבה בגדרה הזאת, אז אין פה בכלל איסור. ואז שתי הדורים טעות. אז ספק דרבנן לכולה. ספק דרבנן לכולה, אם כן, זה כלל גדול בתורה. אבל לא תמיד תמיד. יש לפעמים שאפילו ספק דרבנן אנחנו צריכים להחמיר. כמו למשל במקרה הזה שאמרנו עכשיו, שאם הקו הרבי תיבדה בתאומה, אז כל אחד ספק דרבנן, בכל אופן, אנחנו צריכים להחמיר בעניין הזה. כמו שאמרנו קודם, כי אחת תודה אסורה. אם אחת תודה אסורה אפילו מדרבנן, אז יוצא שלא אומרים ספק דרבנן לכולה. אם היו שלוש גדרות,
אם יש לנו שלוש קליפות בשר ואחת מני דלפש וקונן את התערבבו, אז יש לנו הרי פתר ברוב, אז זה יכול להיות גם מגדרות.
יכול להיות שהיינו אומרים שזה בטל ברוב. כן, אם, אבל כן, יכול להיות. כן. הנה, אז עכשיו אנחנו נגיע לביטול גדרות. כן, למשל, במקרה אחר, יש לאדם, אתה לא צריך לוח, יש לאדם כלים, אדם קונה כלים, צריך להביא אותם. כן? קורה לכל אחד, נכון? שקוראים כלים, קונים כלים, צריך להפיל אותם. לפעמים זה קורה. בעיקר לפני פסח וכו'. ואז הזמינו את הכלים, אבל משום מה, יש כלי אחד שלא הזמינו אותו. לא יודע למה, שכחו אותו. או... יש סיבה כלשהי, פתאום... כלי אחד לא הגבינו אותו. כן, קניתם שש כוסות סמוכית או שש כפות או כפיות והדבילו את הכלים, כלי אחד שכחו להדביל אותו. אז מה צריך לעשות? להדביל אותו, נכון? אז מה עושים? באים הביתה ועם הכלים הדבולים פתאום אנחנו רואים על השש, אוי, יש פה כפית אחת שלא הדבלנו. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים אותה בצד, אנחנו אומרים, טוב, מחר נלך להדביל. זה דרכו של עולם. אבל מה לעשות? שחצי שעה אחרי זה, אחרי שאתה כבר יצא, אתה נכנס לתוך למטבח, הוא רואה את הכפית בצד, הוא אומר, או, הנה, יש כלים חדשים, והוא מצרף אותה. הוא לא יודע ששמת אותה בצד, כי אתה רוצה אותה, לא הדבלת אותה. כן? אז הוא מצרף את זה. אז עכשיו, יש לך שש כפיות, אחת מהן לא דבולה. הכפיות האחרות דבולות. מה עושים? מצד הדין חייבים להביא עוד פעם, לא חייבים להביא עוד פעם. מה? אפשר להגיד שפתל ברוב, אז אם זה פתל ברוב. דבר שמתן ברור, אני יכול לא צריך, אבל זה דבר שיש לו מטירין. כן? לגבי כלים שנתרבו, יש לי דבר שיש לו מטירין, יש לזה מחלוקת הפוסקים. אמנם מחלוקת הפוסקים זה לגבי הגאלה. זאת אומרת שהגאלה זה נתפס כדבר שיש בו הרבה טרחה. אבל ללכת, להטביל, שש כפיות, נו! יש דברים יותר טרחה מזה. לא כזה טרחה. אם אלה הולכים כל בוקר למקווה לטבול, אז לוקחים כבר את הכפיות. מה הבעיה? אבל כאן יש שאלה. אז נכון, צריך לקחת את כולם ולטבול, כי זה דבר שלא מתאים. והשאלה היא לברך על התפילה הזאת. תפילת כלים בדרך כלל מברכים. מה אתם אומרים? להדמיד את כולם ביחד. הכפית שעדיין לא דבולה. אז זו אפשרות אחת, אבל האפשרות הזאת היא לא כל כך מוסכמת. וזאת על שום מה? על שום שדבר שיש לו מתירים זה דרבנן, לא דאורייתא. כלומר, מי דאורייתא באמת, הכפית הזאת עכשיו היא לא חייבת תפילה. כיוון שאחד בתרי בטל, מין במין לא בטל ורוב, אחד בתרי בטל. אז באמת הכפית הזאת שלא תבולה, היא בטלה. כיוון שהיא בטלה, אז אם אנחנו אומרים שבביטול, יש חקירה גדולה לגבי דין ביטול. מה קורה בביטול? האם הביטול לגמרי מפקיע את הדין, האיסור, את הדין, או שהביטול לא מפקיע את הדין, אלא רק שאתה מודר לך לאכול. הביטול רק הוא מין יותר הנהגה, מה שנקרא. האם הביטול הוא דין עקרוני שהוא מפקיע את המעמד בכלל של האיסור, או שהביטול זה רק הנהגה כזאת שאומר לך, אתה מותר לך ללכת לך הרוב. אז יש איזה כל מיני מפקמינות, כן? למשל, יש מחלוקת גדולה בפוסקים, האם ראוי להדר ולא להסתמך על ביטול. לא נכון שביטול זה מדאורייתא, מדאורייתא זה בטל וזה מותר, אבל אם אתה רוצה להיות נהדר, אתה רוצה להיות צדיק, אתה אומר, אני לא אשתמך על ביטול. האם יש דבר כזה, או שזה מעשה שטות? מה זה אתה לא אשתמך על ביטול? כתוב את רואה שזה בטל, אז מה? אז אם אנחנו אומרים שהביטול לגמרי מפקיע את האיסור, וזה ממש שינה את המעמד ההלכתי של זה, אז אנחנו אומרים להחמיר, מה פתאום שתחמיר? אז סתם מחמיר בדבר שהוא יותר גמור. עכשיו אחרי שזה יתבטל, זה מותר לכולנו, זה חלק. זה אפילו מהדרין מן המהדרין. אבל אם אתה אומר שהביטול זה לא ממש משנה את המעמד, אלא הביטול זה איזשהו הצ'ר, שאתה רואה איתירה. איזשהו הנהגה כזאת. אבל זה בגדר של הנהגה, זה לא בגדר של שינוי מהותי. זה לא משנה את החפצה, זה לא יוצא חלות אחרת. אז יש אחד שיגיד, אני רוצה להחמיר. יש לזה דיון גדול בפוסקים. האם הביטול אפשר להחמיר? רצוי להחמיר? לא רצוי להחמיר. יכול להיות שזה יש איזה הבדל בין ביטול שיבש לביטול בלח. כי ביטול בלח הזה לגמרי כבר משתנה. אבל בכל אופן זה נפקמינה על העניין שלנו. אם אנחנו אומרים שהביטול לגמרי הפקיע את האיסור, אז מה יוצא? אז יוצא שהכפית הזאת עכשיו באמת מעיקר הדין בכלל לא צריך להדביר אותה.
למה ברכה דרבנן?
כי דבר שהם מתירים שהוא לא בטל זה מדרבנן.
למה ברכה? להטבלה מדרבנן.
מה?
למה לא לברך על הטבלה שחיובה מדרבנן?
אז זאת בדיוק השאלה. אם אנחנו אומרים ש... בעצם מדאורייתא זה לגמרי פקע, כן, כל הדבר שזה לא בטל דבר דרבנן, האם חכמים תקנו ברכה לגבי מקרה כזה? יכול להיות שחכמים תקנו ברכה רק לגבי דבר שהוא חייב תפילה מצד עצמו, לא לגבי דבר שכל החיוב שלו הוא בגלל תקנת חכמים שזה דבר שיש לו מתירים, לא באתי, כן? יש על זה דיון, זה לא פשוט. יש פסקים שאומרים שבמקרה כזה באמת טובלים בלי ברכה. אתם רוצים שאני אביא עוד מקרים או שאתם רוצים לשאול מקרים שקרו אצלכם? אני אתן לכם עוד מקרה מעניין. גם כן שהיה קו חלבית והיה שתי גדרות, אבל טוב, בקר. כן. אבל פה לא היה ספק. אם הכניסו אותה. כן? היה מישהו, הכינו סעודה, אז בסיר רבי שלו בסערוף, בסיר רבי שלו בסער בקר. כן? בוא לקרוא את כל אחד מאיתנו ביום שישי, יש לנו עוב, מכינים את המרק של העוב בשבת, שבת ופה ולחמים, יש בשר בקר. ושני הגדולות עומדות על האש, והכניסו כף חלבית. אבל פה הכניסו אותה לשתיהן. לא הכניסו אותה רק לאחד, אלא הכניסו אותה לשתיהן. אני מכניס אותה לשתיהן, אני אכלו על שניהם אסורים, כי זה אסור מדרב ביניהם. אבל מה היה פה ספק? מה היה ספק? היה ספק אם הקו חלבי היא בת אימה או לא בת אימה. כן? היה ספק אם הקו חלבי היא בת אימה או לא בת אימה. אז כאן מה אני צריך להגיד? אני צריך להגיד טוב, אז אוף כמותר. כיוון שזה שתקר בנה לקומן והבשר היה אסור, כיוון שזה לא מדאורייתא אל חומרא. לא, היא הייתה בשניהם.
אה, היא הייתה בשניהם.
כן, הקף הייתה בשניהם. אבל אין לנו ספק האם היא בת יומה מחלב או לא בת יומה. כן, אז הסיפור היה שהיא נכנסה קודם לאוף. זה היה הסיפור. נכנסה קודם לאוף, אחר כך לא נכנסה אוף. אבא אומר, אוף, זה סיפור לא נכון לכולה. ולא נכון לכולה, אבל מה? אבל מה? אבל אתה לא יכול על אותה כף לפסוק פעם אחת שהיא בת יומה ופעם אחת שהיא לא בת יומה. זה בעיה, אתם מבינים? זה קצת דומה לבעיה הראשונה שדיברנו עליה. כן, אז כיוון שאתה לא יכול לפסוק על אותה כף פעם אחת שבת יומה, פעם אחת שלא בת יומה. אז כיוון שפסקת על הבשר בקר, שהוא, שהקף בת יומה הוא לא עשו, לא, אותו דבר, אתה צריך לעשות שתי הגדרות בעצם. אלא מה, שכאן נכנס לנו דבר אחר. יכול להיות שהקף שנכנסה לאור, מבחינתה זה נחשב עגלה כבר, שהיא בעצם כבר כל החלב יצא ממנה. אז אמנם יש בה איסור מרבנן של אור בחלב, אבל החלב ממש כבר יצא. ואז אתה יכול להגיד שגם לגבי התחילה השנייה גם קראת רבנן. ואז שניהם ספק את רבנן וזה לכולם. כן, אז יש כל מיני חשבונות. בקיצור, יש הרבה חשבונות. טוב. כן.
בימינו, אם אומרים סתם כלים לאבני או מנינו?
כן.
אז זה פותר את כל הבעיות.
אפשר להגיד, אבל זה תלוי.
אין ספק.
לא אומרים את זה בכל מקרה. יש מקרים שאומרים, מקרים שלא אומרים. כן? במקרה הזה לא היה פה את העניין הזה של סתם כלים.
למה? כאילו, אם יש ודאי, אני מבין, אם יש שני צדים שסתקו בבית,
למה אומרים שסתם כלים אינם בני אומן?
כי עד שמשתמשים בכלים, לוקח שבוע.
לא, לא. לא, ודאי, בזמן חז"ל, אנשים לא היו להם 1,000 כלים. כלים משתמשים. מה?
גם לא היו אוכלים יותר מדי בשר.
דווקא היו אוכלים, כן. אוכלים בשר לפעמים כל הזמן, מה? אומרים את זה הכלים של גויים, נכון, מאוד. אומרים את זה דווקא של גויים. ולמה אומרים את הכלים של גויים דווקא? יש לנו פה שתי קושיות. אי, ולמה בכלל אומרים סתם כלים לנב ליומם? ובית, למה אומרים את זה דווקא בכלים של גויים? אחרי שמעתם את המושג הזה סתם כלים לנב ליומם. זה עבר פה בשיעורים. איני יודע, בכל אופן, למה כלים לנב ליומם? לפי אני יודעתי, זה מבוסס עד ספק ספייקה כזה. יכול להיות שהוא בנימו או לא בנימו, גם יכול להיות, בכלל שהטעם שבלוע בו זה טעם שפוגם, זה תערובת. כיוון שיש טעמים שהם פוגמים כאשר הם מתערבבים. כן? אז לכן אנחנו אומרים, למה זה אצל גוי ולא אצל יהודי? כי אצל יהודי, אז יש שם בעיה של טעימה, שאפשר לטעום, כיוון שאפשר לטעום, אז נקרא ספק שאפשר לברר אותו. לכן לא מתייחסים לספק. טוב. בואו נעבור אולי לדברים אחרים קצת. היום, ניקח שאלה מאוד פשוטה, היום מישהו בא עם השאלה הזאת, כן, הוציאו עוף כפו מהמקרר, שמו אותו בכלי חלבי, משום מה, וכדי להפשיר אותו, שפכו על המים רותחים, קומקום, רותח, כן? אז מה הדין של הכלי? נו, מה אתם אומרים? הבנתם את המקרה? קחו את האף הכפור, שמו אותו בכלי חלבי, שפכו עליו מקומקום כדי למהר את הפשרתו. כנראה שהם לא מפשירים במיקרוגל. מה?
אתה
די גבר, אז אם אתה די גבר, אז מה? כן, אז יכול להיות פה חשש שכדי קליפה באמת, נכון מאוד. אם היה שם כמות מספקת של מים, כשזה הגיע לגדרה, זה היה עדיין יצולדת, אז צריך להגיד את זה. צריך להגיד את זה. טוב, מיקרוגל, דיברו אתכם על מיקרוגל, נכון? מה אמרו לכם? שאסור להשתמש בזה בבשר וחלב, נכון? אז אם זה מה שאמרו, זה בסדר. אני רוצה בכל אופן להדגיש לגבי מיקרוגל. יש
טעות נפוצה.
אנשים משתמשים במיקרוגל, אז חושבים רק על הדפנות, על התקרה. לא חושבים מספיק על הצלחת המסתובבת. היא הצלחת המסתובבת. ולפעמים שמים עליה כלי מסרי, ולפעמים חלבי. ואז אם נשפח שם קצת, אז יש שם ממש בשר וחלב. אם אתה מכניס לפה מרק, שיתחמם, אז נשפח פה טיפת מרק. אז עכשיו יש לך בשר על הצלחת הזאת. אם אחריך בא מישהו ומכניס שם שוקו,
אז עכשיו יש מרוסה וחלב ממש. כן? זה לא יעזור ששמת כיסוי, ושאין דין של זהה, ואין דין של ריחה, ושהתקרה היא לא מתחממת. כל מה שתגידו זה לא יעזור. יש פה בשר וחלב ממש. כי הרבה פעמים שיש כיסוי, אבל נשפח קצת.
אבל החלב
לא יגיע פה. מה?
כיסוי
מלמעלה. כן. כיסוי מלמעלה. הרבה פעמים נשפח קצת. כי סך הכל הרבה אנשים משתמשים במיקרוגל בדרך כלל. גם אנשים צעירים. לא תמיד אנשים כאלה שיודעים להיזהר. גם ילדים משתמשים בזה. כן? שוקו, אחרים כל מיני דברים, והרבה פעמים נשפח. וזה בשר וחלב גמור. מה? מה זה הצולדת? ברגע שהמיקרוגל בבית זה מתחמם, זה הצולדת. הכלי כולו הוא חם. זה אחד הדברים המפתיעים שאנשים משתמשים במיקרוגל בשרי וחלבי ושמים את זה באותו צלחת, שהרי בדרך כלל בכל אחד יש לו שיש נפרד לבשרי ושיש נפרד לחלבי. אז אפילו בשיש זה לא ממש קירה, אפילו בשיש הוא לא מחמם, הוא לא חם, כל מה אנחנו מקפידים שיהיה בשרי לבד וחלבי לבד. אז אם בשיש יש לך נפרד, כל שכן במיקרוגל שזה לא נפרד. אתה לא רוצה באותו מקום לשים משהו חם בשרי ומשהו חם חלבי. אז אם זה אתה מחזיק פעמיים שיש, אז איך אתה יכול לעשות במיקרוגל לעשות את זה ביחד? כן? זה ממש מכשול שאנשים לא מספיק מודעים לזה. למה לא מודעים לזה? כיוון שכל אחד חושב בראייה של תנור. תנור, באמת כל הבעיה זה רק הזהה והריחה וכל הדברים האלה, ובתנור זה מחוסה, זה בסדר. ולכן משווים את זה לתנור. אבל אני בדמת, בתנור הבעיה הזאת לא קיימת, כי בתנור זה נמצא באוויר. אבל במיקרוגל זה נמצא משהו לקווה הצלחת. ושם יכול להיות ממש בשר וחלב. זה לא ספק ולא שמה ולא דרבנן. כן? זה ממש כל הבשר וחלב. אם מישהו בא בצהריים, שם שם צלחת מרק, מחמם, נשפח שם קצת, ובא אחרי זה מישהו אחר, שם משהו חלבי באותו מקום, יש פה בשר וחלב ממש, אין פה בכלל שאינה. ולכן צריך להקפיד שתהיה תחתית נפרדת לבשרי וחלבי. במיקרוגל צריך להקפיד שתהיה תחתית נפרדת לבשרי וחלבי. מי שמשתמש בזה לבשרי וחלבי, מי שלא משתמש בזה לבשרי וחלבי, ודאי זה עדיף. כן.
למה זה שונה מקיריים?
כן, נו, מי רוצה לענות? מה? נכון, בקיריים זה נשורף שם כל הזמן. יש שם ממש אש, ואש מנבנת, שורפת, אבל מיקרוגל זה אין שם את זה.
מה מאחורי הסברה שאפשר להכניס כאילו קורס עם סבון וזה מספיק?
זה לא מספיק לצלחת. כל העניין של הקורס זה לזהה. שיש כאלה שאומרים שכבר לא כך פולטות. כיוון שכל הבליעה של הדפנות זה בזהה, אז הקורס עושה זהה. כן, זה גם דבר ששנוי במחלוקת, אבל בכל אופן זה לצלחת, זה לא עוזר כלום.
ואם שמים את הנניח מיקרוסאים
בבדי חלבי ונניח שזה מסרים של בתוך שקיות,
זה בסדר?
אם זה בתוך שקית, שקודם כל תדע שלא נשפח שום דבר. ודבר שני, אתה צריך בכל אופן לוודא שהצלחת לגמרי נקייה. כיוון שאם נשאר משהו בצלחת, אז עסקתי לא עוזרת כלום. כיוון שזה בולע מבחוץ.
גם אני כאילו, אני חושב שאתה להגיד אותה במה פעם, או פשוט כאילו
נקייה זה אומר לנקות. לעשות שיף שיף ולנקות.
מה
עשו כשיש
כל
הסמך עליו? נגיד
שהיה לי את
האיסור
על הצלחת, אז
הצלחת איסור
או כל
מה שבוקר שם? יכול להיות מקרים כאלה, יכול להיות מקרים כאלה. גם אם נגיד שניקית את הצלחת, אם עכשיו אתה שם את הכלי החלבי ונופל שם טיפה, ואז הטיפה הזאת היא מפליטה את מה שבלוע בצלחת ומבליעה את זה בצלחת העליונה. אז זה כבר שאלה, מסוכת, אם זה בולע, וכולי. כן? זה ידוע שיש בזה מחלוקת. אבל האשכנזים בדרך כלל מחמירים בזה. גם הספרדים הרבה מחמירים בזה. כן? יש הרבה ספרדים שאומרים שמה שכאילו מסוכת זה רק בקר, זה לא בחם. יש בזה מחלוקת, הרבה פעדים, אבל כן, אפילו בחם. אפילו נגיד שאתה מנקה עכשיו את הצלחת, נגיד שפעם אחת נשפח מרק חם, אז הצלחת הזאת בלה מרק, מסרי, אז עכשיו זה כלי מסרי. אז עכשיו נקית את הצלחת, עכשיו נפל דבר חם, חלבי. אז הדבר החלבי שהוא נמצא על גבי הצלחת, הוא מפליט ממנה, לדם מסרי שבלו הבא, והוא ממשיך את זה למעלה, בתוך הציר שנמצא שם. כן, אז לכן מיקרוגל חייבת להיות הפרדה. הרבה יותר חמור מהעניין של הזיעה. חייבת להיות הפרדה לגבי התחתית. טוב, לגבי מדיח כלים. אני חושב ש... אני חושב שאני מדבר על מדיח כלים, נכון? מה?
אז אם אחרי שמצלחת צריכים לעשות את... כאילו להכניס את הסבון או לא צריכים לעשות את זה? בין שימוש כאילו בין סביב חלבי.
זה לא קשור, הסבון זה בגלל מה שיוצא מלמעלה. אם אתה מקפיד שיהיה מכוסה כל הזמן, אז אתה לא צריך סבון, כן? אבל אתה פשוט שיהיה נפרדת לבשרי, תחתים ועד לחלבי, כדי שמה שגולש, שלא ייפול באותו מקום. שלא ייפול באותו מקום. לגבי מדיח כלים, יש, מה? הבישול עצמו הוא זה דין של שני כלים. שני כלים שנוגעים אחד בשני, אז אנחנו אומרים שלכתחילה צריך להימנע מזה, אבל בדיעבד לא מעביר טעם. כן, הובא המקרה שהיה בצידון, שהיו מפשלים אחד ליד השני. הגדרות היו נוגעות. אז מזה אנחנו יודעים ש... זה לא נוגע ביחד. טוב, בכל אופן, לגבי מדיח כלים, יש שם בעיה של הטעם שיוצא מהכלים, ויש גם בעיה של הטעם שיוצא מהשאריות. מהבן, מהאוכל עצמו. כן, אתה מכניס כלי בשרי בתוך המדיח. הנמיח שיש עליו שאריות של בשר, אז השאריות האלה יכולים להיות איתם של בשר. חוץ מזה, הכלי עצמו, אם הוא בשרי, אז הוא גם כן יכול להיות איתם. לכן ברור שאתה לא יכול להכניס ביחד בשרי וחלבי, כיוון שיש פה עניין של הוצאת טעם. אבל אם זה לא מכניס את זה ביחד, אם זה בזה אחר זה, לגבי השאריות, ההנחה היא שזה בטל בשישה. יש במים פי 60 מהשאריות. אני חושב שזאת הנחה שברוב המקרים נכונה. כן, אנשים סך הכל לפני שמכניסים למדיח, הם מורידים את כל לכלוך הגז. אני אשאר שם את התשומן, את זה. אז יש 60 במים כנגד זה. אז לכן לגבי זה, זה בטל בשישים. אבל מה הבעיה? הבעיה הטעם שיוצא מהכלים עצמם. הטעם שיוצא מהכלים עצמם, הוא לא בטל בשישים. אבל הטעם שיוצא מהכלים עצמם, הוא נת ברנת. כיוון שיש לנו מה בשר בין הכלי ומהכלי אל המים. זה נעד ברמת. אז מה שהדפנות של המדיח או הרשת של המדיח, מה שהיא בולעת, זה נעד ברנעד ברנעד. כן? אז לכן, בעיקר הדין, אפשר אחר כך לעשות גם כלים חלביים. אפשר לעשות כלים מסוימים, לעשות אחד כלים חלביים, כיוון שמה שנבזר בצפנות, זה נעד ברנעד ברנעד. העיקרות משה אומר, שצריך רשת מיוחדת לבשרי, ורשת מיוחדת לחלבי. למה הוא אומר את זה? בגלל שהוא אומר, יכול להיות שיש בהן שנדבק ברשת, ואז אין פה ביטול בשישים, כיוון שזה הרשת בולעת. לכן הוא אומר, הרשת עצמה שאלה אתה עושה ממש לצלחות, ויש אליה ממש אוכל, אז אתה צריך בשרי וחלבי נפרד, אבל לגבי המדיח עצמו, יכול במדיח אחד. זה מה שכתוב מאגרות משה. נראה לי שרוב העולם לא קיבל את הדבר הזה. זה כבר תלחה מרובה. להתחיל להכניס רשתות, מקום מיוחד, לרשת הבשרית, מקום מיוחד לרשת החלבית וכו'. זה תלחה מרובה. כן, אנחנו בדור ש... קשה לנו לתרוח אז מסתמכים פה על זה שיש את הסבון שהוא פוגם, מסתמכים שיש הסבון שהוא פוגם. מסקנה, לכאורה אפשר להשתמש באותו מדיח לבשרי וחלבי, אבל לא ביחד, רק בזה אחר זה. מה?
האם עדיף להחליף
רשתות? אבל שעדיף, האגרות משה אומר שצריך להחליף.
אבל צריך גם לא להחליף?
מה?
צריך גם לא להחליף?
אמרתי שאפשר להסתמך על הסבון שהוא פוגם. אם לא רוצים להחליף, אפשר להסתמך על זה שהסבון הוא גם פוגם, ולכן יש מקום להקל בעניין הזה. מה? זה ברור שזה סבון פוגם, זה אין מה להסתכל, זה ברור שזה סבון פוגם.
אפשר להשתמש, אבל זה דבר גם לרגיל בפסח, כאילו, המדיח?
הרבה פסח, אפשר לא תיאורטית, אבל צריך לנקות את זה יותר. ולהכשיר. כלומר, הרבה פסח, מי שרוצה להשתמש, לפי דעתי, אז צריך לעשות ניקוי, גם חיצוני. וגם פנימי, לעשות ניקוי היטב. יש מכשירי ניקוי כאלה ששמים וזה מנקה, ואחר כך להפעיל את זה פעם אחת לדלק בחום הכי גבוה. נראה לי שעל ידי זה אפשר להקל בפסח גם. של שבת, מה אתם רואים לך נפלדת בשרית וחלבית? מי יש לו בבית פרט הנפלדת בשרית וחלבית? אף אחד. מה יהיה? אם אתה בצהריים יש לך שם את החמין, נשפח קצת, פרט האם יש לך לכת, מי יש לך שריות? נשפח שם עודף של בשר, אחר כך אתה רוצה לחמם בורקס גבינה לסוגה שלישית. אתה לוקח את החלבית, אתה שם אותה על הרוטב של בשר ומחמם את הבורקס. כלי על גבי כלי. כן, אם אתה שם את זה בשמת עצמה, אתה צריך כלי על גבי כלי. זה נכון. כלי על גבי כלי מותר לשים כלי חלבי על גבי כלי בשרי.
אין לנו מחל בכלי.
מאכל באמצע, זה מה שאמרנו קודם, שלכתחילה נמנעים לעשות את זה, בדיעבד זה מותר. אבל לכתחילה, כתוב שעשו. אבל יש לפעמים, שגם את הזמן לבלד עצמה בכל זה מתארך, כליה חלבית. יש כאלה שמתירים, הרב עובדיה מתיר לשים כלים בשבת על הפלטה, אם זה יבש כמובן, כמו בורקס. לפעמים אתה שמת את זה גם מערב שבת, יכול להיות ששמת משהו חלבי, אני יודע מה. בקיצור, הדבר הזה דורש תשומת לב והקפדה. אם מדובר על לכלוך ישן, יש על הפלטה של לכלוך ישן שזה כבר נשרף, אז זה נשרף, זה פגום, אז אין בזה בעיה. אבל בכל אופן, צריך לשים לב. אפשר להגיע בזה בקלות למסרי וחלבי. עכשיו, אתה אומר שאתה שם סיר על גבי סיר. אז כך, יש אנשים שבאמת שמים סיר גבי סיר, אבל לא לראות. יכול להיות על הפלטה, יכול להיות במחם, לא משנה. כן? נגיד שיש לך חם של המים החמים, או שהוא עומד על הפלטה או שהוא חשמלי, זה לא משנה, או כל סיר שנמצא על הפלטה, ואתה רוצה בשבת לשים לך משהו כדי לחמם, אז אתה עושה את זה פה, אז זה בסדר, המחם הוא פרווה, אתה יכול לשים למעלה בשרי או חלבי, זה בסדר, אין בזה בעיה. אבל כאן יש שאלה אחרת. מה קורה אם אתה רוצה באמת שזה יהיה חם? לא רק שיחשבו שזה חם, אלא שזה באמת יהיה חם. אז הרבה אנשים מה שהם עושים, הם מוציאים את המכסה של המחם, ושמים את הסיר שרוצים להתחמם, לחמם אותו, שמים אותו בתוך המחם, שהוא עכשיו יש לו תפקיד כפול. הוא גם סיר שמתחמם, וגם מכסה. ברור מה שאני מתכוון. ראיתם פעם שעושים דבר כזה? לא ראיתם. טוב, אבל נגיד שעושים דבר כזה. יש הרבה אנשים שעושים את זה. כן? לוקחים את הסיר, ומוציאים את המכסה, כדי שהוא באמת יתחמם. ואז יש לנו שאלה, האם מותר לעשות מים האלה קפה וחלב כאשר יש להם בתוך הסיר משהו בשרי? זאת שאלה שיכולה להצטער בכל מיני מקרים, אבל אני הבאתי פה רק מקרה אחד ותראה לי קורה לא פעם. אנחנו שאלנו את השאלה, כן, תהיה לך קודם חם, למעלה יש לך סיר, ובתוכו יש בשר, ומה דין המים? הוא לא נוגע במים, אבל הוא בתוך המחם, חלק ממנו בתוך המחם, קצת. לא צריך אותה הרבה, אפילו צלחת, שהיא שטוחה, לא חשוב. כן, פיירקס, שטוח כזה, לא תראו את מה לפנים. העיקר הוא שאין מכסה וסיר, כלומר, זה לא שני כלים שנוגעים אחד בשני, אלא יש את המכסה של דבר. אז ראשית, הדין של המכסה כדין הדופן, בכל הכלים. כמו שהדופן בולעת, גם המכסה בולע, מפליט. כאשר הכלי הוא סגור, אנחנו אומרים, כיוון שיש זהב והכל מתערבב, הדין של המחזק כמו הדין של הדופן. כאילו שזה ממש נוגע בו. אין הבדל. עכשיו, כאן אתה יכול להגיד, מהדברנה, יש לי פה בשר בתוך הכלי. אז הבשר נותן טעם לכלי, והכלי למים, אז יש לנו גם מים, נדברנת. טוב. אז אם זה נדברנת, אז בסדר, לפי שולחן ערוך, אפשר לך תחילה, אפילו, לשים אותו עם חלב, ולפי הרמ"ל, לך תחילה אסור. אבל, בדיעבד גם לפי הרמ"ל, זה יהיה מותר, כיוון שזה נד ברנה. עכשיו בואו, אבל תקשיבו להגדרה מסוימת בנד ברנה, וזה אנחנו נסיים, אם היה לכם עוד שאלות. יש הרבה פוסקים שאומרים, שבמקרה כזה, למשל, החבודת אומר את זה, והרבה פוסקים קיבלו את דעתו להלכה, שבמקרה כזה לא אומרים נד ברנה. למה לא אומרים נד ברנה? בגלל שהטעם עובר לא זמני מהבשר לכלי ומהכלי למים. נד ברנת זה כאשר משלת את הבשר בכלי, הוצאת ממנו את הבשר ושמת בתוכו את הדגים. אז הדגים שעלו בקערה. אבל כאן יש לנו בבת אחת, בבת אחת יש בשר, כלי, מים. אז כאשר התהליך הזה מתרחש בבת אחת, אז אין את הדין של נד ברנת. כלומר, המים האלה יחשבו מים בשריים. ממש. לא מים שיש בהם נד ברנת של בשר, אלא מים בשריים ממש, מכיוון שכל התהליך הזה מתרחש בבת אחת. ועל כן באמת צריך מאוד להיזהר מהעניין הזה. בכל מיני דוגמאות. מה? שלה, אבל זה נותן טעם בכלי. ומהכלי זה עובר לאוכל. וכמו, כל איסור ששמו אותו שנוגע בכלי מבחוץ, אז הוא יכול לאסור את האוכל שבפנים גם. אז בסוף החלב הוא איסור. עכשיו הוא נוגע בכלי, והוא נותן טעם באוכל שבתוך הכלי. כן, כן, המחם גם יכול להיות בשרי. כן. כן, אם למשל, כמו שהיה במקרה שאנחנו נשארים בו, שבמדי השבת, לקחו את המחם הזה, את כל המים הרוסחים שהיו, ושפכו אותו בכיור החלבי, על כל הכלים החלביים שהיו שם, אז מעצים את השאלה. כן, עכשיו השאלה לא רק לגבי המחם, ולא רק לגבי הקפה וחלב, אלא גם לגבי כל הכלים החלביים שהיו בקיור, ששפכו עליהם מים רותחים בשרים. כן, לפעמים טעות אחת יכולה לפסול מטבח שלם. צריך תמיד לשים לב לכל ההשלכות. כי זה אותם כוסות ששתו את המים, את הקפה עם חלב, והכפיות שהכניסו לכוסות, וכו' וכו'. אפשר עם זה ללכת. טוב, רבותיי, נגענו ככה על קצה המזלג בכמה מקרים. אני ממש שמח שאני רואה שיש פה ציבור גדול ורציני שלומד את הדברים האלה, ואנחנו נסתפק בזה להיום.